רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אם אתם מאזינים לפודקאסט שלנו ועקבתם אחרי שוק ההון העולמי בשנה האחרונה, או אפילו סתם בחנתם מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם או קופת הגמל של הילד, אתם בוודאי מודעים לכך שבעוד שבועיים נסכם שנה שהיא חלומית מבחינת התשואות. אבל ב-2019 לא רק שוקי המניות זינקו בממדים שהם נחשבים להיסטוריים, אלא גם שוקי האג"ח, ולזה כמעט אף אחד לא ציפה. נזכיר, האג"ח, ככל שהמחיר עולה, הריבית של האג"ח יורדת. זה לא ששנה בה אגרות חוב עולים, זו שנה שקשה לדמיין שתקרה מתישהו. אבל זה קורה ביחד עם תשואות דו-ספרתיות בשוקי המניות, וזה כבר נדיר. למעשה, הפעם האחרונה שמניות בוול סטריט זינקו בשנה אחת ביותר מ-20%, עוד מעט נפרט על זה, בעוד שתשואות האג"ח של ממשלת ארצות הברית ל10 שנים ירדו בשיעור דומה, זה היה לפני 20 שנה. אז מה הלאה? מה זה אומר? איך הגענו למצב שהשוק כל כך יקר? האם הוא באמת יקר? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? איך בוחנים האם שוק הוא יקר? והאם מכאן אפשר רק לרדת, או שמי אמר שהשנה הבאה לא תהיה דומה לשנה שסיכמנו עכשיו? כל הדברים האלה נדבר בפרק ה-83 של פודקאסט מנועי הכסף. היום אלן אורי גרינפלד, חג שמח, מועדים ל... לא מועדים. מרי קריסמס.
חג אורים שמח.
חג אורים שמח. טוב, לפני, רק בקצרה, שבוע שעבר דיברנו פה בהרחבה על שוק הריביות, בעצם נגענו בחלק אחד בשוק הריביות האמריקאי, בנזילות של הבנקים, דיברנו על שוק הריפו, עלתה שאלה של ארבל סלע ששאל אותנו, למה אנחנו לא מדברים על ישראל? והתשובה לזה, בכללי, שהשוק הישראלי הוא שונה מאוד מהשוק האמריקאי, בכל מה שקשור לתמחור של הריביות, היו ניסיונות של בנק ישראל בעבר להכיל גם חוזים עתידיים על ריביות, וגם איזשהם מכרזים על ריפו, אבל זה משהו שלא צלח, ונכון, זה בעצם...
אין בעיית נזילות בישראל. בנקים, יש להם נזילות, הם יודעים לנהל אותה, אנחנו לא שוק, נקרא לזה מפותח ומשוכלל, כמו בארצות הברית, דרך אגב, הרבה פעמים לטובה, כמו במשבר של 2008, העובדה שהמערכת הפיננסית פה היא לא כל כך מתוחכמת, אלא הרבה יותר שמרנית, שירה אותנו עם הראש מעל המים במשבר הפיננסי הגדול.
כן, זה גם נכון גם להרבה שווקים, דרך אגב, נגיד שוק הגז הטבעי ושוק מלא שווקים שיש בארצות הברית, ופה מה אנחנו? חוזה, קנינו גז ונגמר. ככה, בגדול.
אנחנו בחג, אנחנו צריכים להיות אופטימיים.
נכון. טוב, אז בוא נתחיל לדבר. אתה יודע מה, לפני שנגיע למה זה בעצם שוק יקר, האם הוא יקר וכל מה שאמרתי קודם, קצת מספרים. כי בכל זאת מסיימים שנה באמת מרשימה. אז דאו ג'ונס עם 22%, נסדאק ו-S&P 500 עם 30%, הכל כן מינואר לפני שנה. גרמניה 25, יפן 20, סין 21, תל אביב 15% צנועים, אבל סולידים. והסיבה לזה אולי בהמשך במה שאני אגיד, מבחינת אג"ח, עוד לפני זה, מבחינת אג"ח, תשואת האג"ח הממשלתי של ארצות הברית, ירדה ב-29%, כמעט 30%, בעצם היא הייתה באג"ח ל-10 שנים, היה על תשואה של 2.7%, היום אנחנו כמה, 1.9, משהו כזה.
כן, זאת אומרת, ירידה, יותר נכון, שמסתכלים על התשואות של האג"ח, הרי ככה באחוזים, יש פה ירידה בעצם של 1.2% בתשואה של האג"ח, מה שאומר שהאגרות חוב הארוכות מאוד נהנו מזה, 1.2, אם מכפילים את זה במח"מ, במשך חיים של האגרות חוב הארוכות, מקבלים בעצם רווחי הון מאוד מאוד גבוהים, יחס לשוק שהוא אמור להיות השוק הסולידי,
כן.
הכי סולידי שיש, כן. פתאום קבלים בו 25%, ולא מבינים איך זה קרה.
וטוב, אם נמשיך טוב, גרמניה כבר זה מתחת לאפס, אז אתה לא יכול להגיד מה הירידה באחוזים. גם ישראל, אגח, אתה יודע, אין לנו, כמו ארצות הברית, בנצ'מרק לעשר שנים, אבל גם ירידה חדה מאוד בצועה של אגרות החוב.
יותר אפילו מאשר בארצות הברית. צריך לשים לב, כי היה פה שינוי מהותי לגבי בכלל התפיסה של בנק ישראל. בנק ישראל לפני שנה, מי שזוכר, נכנס לנגיד החדש, בא ואמר, אני עושה נורמליזציה, ריביות יחזרו לעלות. בנק ישראל בא עם רוח גבית של קצת סימנים קלים של אינפלציה, ופתאום התחיל לדבר על העלאות ריבית. היום, תסתובבו במזרונות של בנק ישראל, העלאת ריבית זה משהו שאסור בכלל לדבר עליו, משהו שלא יקרה בשנה שנתיים הקרובות, וזה שינה לגמרי את התמחור בשוקי האג"ח המקומיים.
סחורות גם, 16% בזהב, נפט, יותר מ10%, ומטח, דולר, הוא באופן, לא יודע איך להסביר לזה, מפתיע, או ש... התחזק כמעט מול כל המטבעות המרכזיים בעולם, בשיעורים של 3-5%, חוץ מי?
המטבע החזק בעולם.
המטבע החזק בעולם. כן, 8% של ה... זה פשוט לא היה. היה ב-3.73 בינואר לפני שנה, היום אנחנו 3.47, פשוט... מדהים, וזו בעצם, אפשר להגיד שזו חלק מהסיבה שבעצם הבורסה הישראלית לא רשמה תשואות של מעל 20%, מעל 30%.
ההתחזקות של השקל, יש לזה השפעה על החברות היצואניות מן הסתם בעיקר, אבל זה לא רק זה, זה גם העניין הוא שהבורסה פה, צריך לשים לב תמיד, היא מאוד מאוד מושפעת מסתם, סקטורים ספציפיים, אפילו חברות ספציפיות שיש להן משקל גדול במדדים. הבורסה שלנו היא גם דפנסיבית יותר ביחס לעולם, זאת אומרת שהכל עולה מהר פה בדרך כלל יעלה פחות. מצד שני, כשהכל יורד, כמו בסוף שנה שעברה למשל, שדוגמה טובה, ב-2018, כשכל הבורסות ירדו בעולם, גם בורסה הישראלית ירדה, אבל פחות. אז אנחנו בורסה עם תנודתיות יותר נמוכה, וגם בעליות וגם בירידות זה בא לידי ביטוי.
אז אם אני לוקח את כל הנתונים האלה, בוא תסביר לי איך זה יכול להיות, כי הכלל אצבע שכבר, או שהוא רלוונטי או שלא, אומר שאם אני מוציא את הכסף משוק אחד, אני שם אותו בשוק אחר. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי ירידות בשוקי המניות, אני לוקח את הכסף והולך לשוק האג"ח, ולכן שוק האג"ח עולה. פה בשנה הזאת גם זה עלה וגם זה עלה, ואפילו אם הלכתי לסחורות, גם זה עלה. אז מה, איך זה יכול להיות?
זה קורה כי הזרם של הכסף לא נובע, או בשנה האחרונה כנראה לא נובע באמת ממעבר של המשקיעים מאפיק אחד לשני, אלא מכניסה של כסף חדש לשווקים. זאת אומרת שהרבה כסף שישב בצד, אם זה בפקדונות או סתם באוש, כי חששו ממה שקורה בעולם, בסוף 18 בעיקר, הרבה כסף נכנס לשווקים, אנחנו רואים את זה בגיוסים של קרנות נאמנות, והכסף הזה הולך גם להפיק הזה של המניות וגם להפיק של האג"ח, וכשאנחנו מסתכלים על הסיבות לזה, אני חושב שהסיבה המרכזית, חוץ ממלחמת הסחר, שבעיקר בחודשים האחרונים קצת הייתה רגיעה, וזה עזר לסנטימנט ולמצב רוח של המשקיעים, הסיפור הגדול בסוף של 2019 זה ההפנמה של המשקיעים, שהריביות לא הולכות לעלות for a long, long, long time. עוד פעם, לפני שנה בדיוק, התמונה נראתה אחרת לגמרי. הפד מעלה ריבית. לא רק שהוא מעלה ריבית, הוא מעלה אותה מהר. לא רק שהוא מעלה אותה מהר, טראמפ צורח עליו למה אתה מעלה ריבית, והפד עושה לו דווקא ומעלה שוב את הריבית, ומדבר על 4 עלות בשנה, ושהאינפלציה חוזרת, ושאין ברירה, אלא מחזירים את הריבית לרמות נורמליות. הבנק המרכזי האירופי, הבנק הכי שמרני אולי בעולם, מדבר פתאום על העלות ריבית. כשהמצב בגוש האירו ממש לא טוב ואין אינפלציה, קראו לזה נורמליזציה. בנק ישראל, עוד פעם, נורמליזציה. נחזיר את שערי הריבית לרמות נורמליות יותר. עברה שנה, הניסוי של הפד נכשל, הוא העלה את הריבית, זה פגע בכלכלה, הוא נאלץ להוריד אותה חזרה קצת, ואנחנו דיברנו שבוע שעבר על... הכישלון הזה שבא לידי ביטוי גם בשוק הנזילות, והמסקנה היא שאף בנק מרכזי כנראה בעולם, בטח מהגדולים, לא הולך לעלות הריבית בשנה, שנתיים הקרובות, וזה, הריבית בסוף, זה האינדיקטור שהכי חשוב לשווקים הפיננסיים, כי הם תחליף לריבית, וזה עושה טוב לכל אפיק שהוא. אם אין לי ריבית בבנק, בוא ניקח את הכסף, די נמאס לקבל אפס, בוא ניקח את הכסף, זה לא הולך להשתנות, ונשים אותו בשוק ההון, וזה מה שראינו בשנה האחרונה.
אבל ראינו עוד תופעה, שאם אנחנו רוצים לחבר, אוקיי, בוא נשים בצד, זה אלו השווקים, אלו המניות, באמת תשואות נפלאות, בוא נחבר את זה לחברות עצמם, לרווחים עצמם. ואיך אנחנו, בוא נסביר איך אנחנו יודעים האם שוק הוא יקר מדי, האם שוק הוא לא יקר מדי, האם העליות האלה הם בעצם שיווי משקל של השוק, איך בעצם אפשר לדעת את זה?
יפה, אז כששוק עולה 30% בשנה, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, אוקיי, בוא צריך לבחון אם השוק יקר, או שהעליות האלה היו מבוססות על נתונים בסיסיים. עכשיו, כשאתה משקיע במניות, הנתון הבסיסי הכי חשוב זה הרווח. בסופו של דבר, כשאני קונה מניה או קונה מדד מניות, אני צריך להסתכל כמה בעצם הרווחים של החברה שאני משקיע בה, או של אוסף החברות שאני משקיע בשבהן, מה הרווחים שלהם, כמה צפויים להיות הרווחים קדימה, כי מניה זה בעצם בסוף נכס שמה שהוא נותן לי, זה יכולת להשתתף ברווחים של הפירמה. ולכן הדרך להסתכל על תמחור של שווקים, הוא דרך מה שנקרא מכפיל הרווח. מה זה מכפיל הרווח? זה בעצם היחס בין המחיר לרווח. אם ניקח למשל חברה, נאמר במניה שלה שווה היום $100, והיא מייצרת רווח של $20 בשנה, אז המכפיל יהיה מכפיל 5, 100 חלקי 20, זה בעצם אומר שתוך 5 שנים אני מקבל את ההשקעה שלי חזרה, ומשם אני רק מרוויח. זו בעצם המשמעות. וככל שהמחיר גבוה יותר ביחס לרווח, ככה ייקח לי יותר שנים להחזיר את ההשקעה, ולכן אני אומר, המחיר של המניה היום גבוה. ככל שהיחס הזה יותר נמוך, ככה אני יכול להגיד, זה הזמן לקנות את המניה, כי טיק טק אני מחזיר את ההשקעה שלי, ולכן המכפיל הזה, מכפיל הרווח, הוא בדרך כלל האינדיקטור שדרכו מסתכלים עד כמה השוק הוא יקר או לא יקר. צריך פה להגיד שיש עוד מכפילים שמסתכלים עליהם, כי לא תמיד הרווח מספר הכל. דרך אגב, אחת הדוגמאות הטובות, גם את הרווח אפשר להסתכל בשתי צורות. אפשר להסתכל על הרווח ב-12 חודשים האחרונים, עד כמה באמת החברה הרוויחה. אפשר להסתכל על הרווח שצפוי קדימה. לפעמים זה נותן תמונות שונות, ולא בטוח, דרך אגב, מי יותר נכון. יש תקופות שזה יותר נכון, יש תקופות שזה יותר נכון, לכן צריך להסתכל על שניהם. אחת הדוגמאות הכי טובות הן ב-2017 עם הרפורמת מס של טראמפ. כשהוכרז על רפורמת המס, הרי ברגע שהמס על החברות ירד בחדות, היה ברור שהרווחיות של הפירמות תגדל, ושנה הבאה הם יניבו רווחים הרבה יותר גבוהים מהשנה. בהגדרה, כי הם פשוט משלמים הרבה פחות מס. אז המכפיל שלפי, מכפיל הרווח, שלפי הרווח החזוי, פתאום מאוד מאוד ירד, כי כולם חזו רווחים מאוד גבוהים לשנה הבאה. ואז הגיעה רפורמת המס, ביום אחד הייתה רפורמה, ואז המכפיל של הרווח על סמך הרווחים שהיו פתאום מאוד ירד, והמכפיל של הרווח החזוי פתאום גלה. אז יש פה, צריך לראות על מה מסתכלים, אפשר אם הרווח לפעמים משקר, ולפעמים הרווח משקר, כי אולי יהיו השקעות חד פעמיות מאוד גדולות, או כל מיני דברים שמשפיעים על שורת הרווח, למרות שאולי הם טובים לחברה או להפך, אז צריך להסתכל גם על המכפיל, זאת אומרת, המחיר של המניה או המדד, ביחס למחירות. המחירות זה נותן לי תחושה של כמה מוכרים, לפני שמתרגמים את זה לרווח, כמה מחירות יש, כמה פעילות כלכלית, או המכפיל של המניה ביחס להון העצמי של החברה, למשל בבנקים זה מאוד חשוב, את הבנקים לא מודדים לפי רווח, אלא לפי כמה הם צריכים להרוויח ביחס להון שלהם. בנק, מה שהוא יודע, זה לקחת את ההון שלו ולייצר ממנו רווח. ויש עוד ועוד מדדים כאלו, אבל החשוב ביותר, וזה שבדרך כלל מצטטים, זה באמת מכפיל הרווח.
ויש כמובן, יש כמובן הבדל עצום בין חברה מסקטור אחד לחברה בסקטור אחר. אי אפשר להשוות את וולמרט לפייסבוק.
בדיוק. אם אני מסתכל על חברות תעשייה ישנה, או חברות כמעונאות פשוטות, אנחנו בדרך כלל נראה שם מכפילים יחסית נמוכים. זאת אומרת שאנחנו מצפים שהחברה תחזיר לנו את הרווח תוך כמה שנים, כי אין איזה פוטנציאל לפתאום צמיחה מדהימה, שוולמרט פתאום יכבשו שווקים חדשים, ולא, זה חברה, אתה יודע, שמייצרת לאט לאט את הרווח שלה, אין פה איזה פוטנציאל צמיחה מאוד גבוה. אז אני מקבל את הרווח הרגיל שלי ומצפה ליהנות מהדיבידנדים. לעומת זאת, בחברות טכנולוגיה, בטח, גם הגדולות ובטח הקטנות, סטארט-אפים וכן הלאה, אתה לא בונה רק על הדיבידנד שיגיע כתוצאה מהרווח שיש כרגע לחברה, אתה בונה על זה שפתאום יקרה משהו, והרווחיות תקפוץ, היא תגדל בצורה מאוד מאוד חדה, ולכן אתה מוכן לקנות לפעמים חברות כאלה, גם במכפיל גבוה, גם למשל מכפיל 30, שאומר שיקח 30 שנה, אם הרווחים יישארו כמו שהם היום, ייקח 30 שנה עד שאני אחזיר את ההשקעה שלי, כי יכול זה נראה לא מעניין, אבל אתה מניח, אתה מאמין שהחברה הזאת טובה, כי פתאום הרווחים שלהם יקפצו בצורה משמעותית, ואז כאילו החברה נראית
מעניינת. יכול להיות גם שהחברה מפסידה, ואני עדיין...
יש הרבה חברות כאלו, יש חברות מפסידות. אמזון עד לפני, לא מזמן, החברה מפסידה, כי כל ההכנסות הלכו להשקעה מחדש, ולא היה רווח, היה רווח שלילי, ועדיין הייתה כנראה מעניינת להשקעה, בדיעבד זה קל להגיד, כי עוד פעם, כי ציפית שבאיזשהו שלב, ברגע שההשקעות האלה כבר לא יצטרכו כל כך הרבה השקעות, אז ההכנסות העצומות יהפכו לרווח מאוד גדול. למשל, זו דוגמה טובה, למה לפעמים לא להסתכל על מכפיל הרווח, כי אם אין רווח, אז מכפיל הרווח אין לו שום משמעות, אלא על מכפיל המחירות. אם יש מחירות, ואתה מניח שבאיזשהו שלב, גם אם עכשיו הרווח הוא שלילי, המחירות האלה יהפכו לרווח עתידי, אז זה דרך יותר נכונה להסתכל. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים היום על השוק, אנחנו רואים מצב שבו המחירים, אפשר לקרוא להם גבוהים. מה זאת אומרת? אני אסתכל למשל על ה-S&P 500. המכפיל רווח היום של ה-S&P 500 עומד על 21%. סליחה, על 21. זאת אומרת, המחיר ביחס לרווח הוא 21. אם מסתכלים על הרווח החזוי, אז המכפיל הוא 19.5. המחיר, אם מסתכלים...
רגע, בוא נעצור ככה, למה הרווח החזוי הוא...
כי מצפים לרווח יותר גבוה השנה הבאה, ולכן כמעט תמיד, אלא אם כן, מצפים באמת למיתון, המכפיל על סמך הרווח החזוי יהיה נמוך יותר מהמכפיל על סמך הרווח הנוכחי, כי אתה מניח שהרווח יגדל, אם אתה לא מניח שהרווח יגדל, בטח אין טעם להשקיע במניות. המכפיל 21 זה מכפיל גבוה. ביחס להיסטוריה של ה-S&P.
שוב, זה כל ה-500 חברות, נכון. כל אחד בחלקה, אם היא גדולה יותר, היא מקבלת משקל נכון. גבוה יותר.
החישוב הוא בעצם המחיר של מדד ה-S&P, ביחס לרווחים, לרווח המצרפי של כל 500 החברות ב-S&P 500. עכשיו, אני אומר זה גבוה, אז באמת ביחס למה? אם היינו מסתכלים למשל על המכפיל של הדאקס, הגרמני, היינו רואים שהוא יותר נמוך, אז מה, S&P יותר יקר מהדאקס? לא, זאת לא דרך להסתכל על זה, בדיוק בגלל מה שאמרת קודם, לגבי סוג חברות. בארצות הברית במדדים, גם בטח בנאסדאק, אבל גם ב-S&P, יש הרבה יותר חברות טכנולוגיה, שכמו שאמרנו, מאופיינות בדרך כלל במכפילים גבוהים יותר. ולכן כמעט תמיד המכפיל ב-S&P 500 יהיה יותר גבוה מהמכפיל בדאקס, זה לא אומר שהוא יקר יותר. המכפיל למשל של המדד הרוסי, ברוסיה חלק מאוד גדול מהמדד, זה חברות של גז ונפט. שם בדרך כלל המכפילים הם מאוד נמוכים, כי אין, אתה יודע מה יש, זה מה שיש בבאר, זה מה שייצא, אף אחד לא מצפה פתאום לאיזה גידול ברווח, מכפילים של 6 בדרך כלל. זה דיווידנד כזה שאתה מקבל. אז זה לא שתמיד המדד ברוסיה הוא זול, לכן צריך להשוות את המכפילים, לא אחד מול השני, אם אני רוצה לבדוק איפה אני רוצה להשקיע, בארצות הברית או באירופה, אלא כל אחד לעומת ההיסטוריה של אותו מדד. האם S&P במכפיל 21 זה גבוה או נמוך, לעומת למשל לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 5 שנים וכן הלאה. התשובה היא כרגע, זה גבוה. זה גבוה לא סתם, זה גבוה גם ביחס לשנים האחרונות שהופיינו בריבית נמוכה. שזו עוד נקודה חשובה. האם אני מוכן לקנות מניה או מדד במחיר גבוה יותר משהייתי מוכן לקנות אותה לפני 20 שנה? התשובה היא כן. למה? כי אלטרנטיבה היא לא מעניינת. אין צורות באגח. אז אני מוכן לשלם קצת יותר, מה שאומר שאני אקבל צורות קצת יותר נמוכות בשוק המניות מאשר הייתי רגיל אולי בעבר, אבל זה עדיין מעניין להשקעה, כי אלטרנטיבה היא מאוד מאוד, הרבה פחות מעניינת. אבל גם ביחס לשנים האחרונות, אם מסתכלים למשל מ-2010, שמאז הריבית בארצות הברית היא אפס, וצורות האג"ח נמוכות, עדיין מכפיל 21 זה מכפיל גבוה. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז...
אז מה?
אז מה, מה עושים? מה כן. קדימה? שזה באמת מה שמעניין. וצריך לשים לב איך הגענו לפה. כי בסוף, אולי נגיד לפני זה, שלא נובן לא נכון, שוק יקר יכול להיות יקר גם הרבה זמן. הדוגמה האולטימטיבית היא השווקים בסוף שנות ה-90. כבר ב-1999, שוק, גם 98, שוק המניות היה יקר בארצות הברית. האם זה אומר שהוא ירד? לא, לקח, הוא היה יקר במשך יותר משנתיים. נכון שבסוף זו הייתה כבר בועה, שהתפוצצה בבת אחת, וזה מאוד כאב לכל מי שהשקיע. אבל אם היית בא ב-98 ואומר, השוק היום נראה לי קצת יקר, אני יוצא מהשוק, אז עוד פעם, ההחלטה אולי מושכלת, אבל פספסת אחרי זה שנתיים של עליות מאוד מאוד חדות. אז זה ששוק יקר לא אומר שמחר צריך להיות איזשהו תיקון, זה כן אומר שאני מודע לכך שאני קונה נכס במחיר יחסית יקר, או שהמחיר שלו מתישהו ירד, או שאני מצפה לתשואה נמוכה יותר. זה כמו שתקנה דירה במחיר יקר, כמו שיש היום, כן. בכל מקום בישראל, אתה יודע מראש שאם תזכיר אותה, הצורה שלך להשכרה היא נמוכה יותר ממי שהייתה בעבר. אתה צריך לקחת את זה בחשבון.
אבל מצד שני, זה לא אומר שמחיר הדירה ירד. יכול להיות שעדיין עשית עסקה טובה ו...
נכון. עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז מה, זה יכול, המחיר יכול להמשיך ולעלות לעד, או התמחיר הזה, המכפיל, יכול להיות גם 22 ו-23 ואולי 30, ואז באמת אני שואל את עצמי, אוקיי, אני... בסוף, בגלל שאנחנו מסתכלים על המחיר ביחס לרווח, אני רוצה לראות מה יקרה לרווח. אם אני מניח שהרווחים מתישהו יעלו בקצב מהיר, אז התמחור של השווקים יחזור להיות נורמלי, לא כשוק יורד, אלא כחברות מרוויחות. וזה בסדר, וזה אפילו נפלא. הצלחתי לתפוס את זה בזמן. ופה נכנסת אולי הבעיה, כי כשאנחנו מסתכלים על הרווחיות, על הרווחים, לא רווחיות, על הרווחים של החברות בעולם בשנה האחרונה, אנחנו רואים שכל העליות בשוק המניות לא הגיעו על סמך גידול ברווח, אלא רק על סמך עלייה במחיר. אם ניקח את ה-S&P 500, הרווח המצרפי של חברות ה-S&P 500 ירד בשנה האחרונה ב-4.5%. זה בעיקר בחברות, לא הטכנולוגיה, בעיקר בסקטורים אחרים, חלק גדול מזה זה אנרגיה, אבל אם אנחנו משווים את זה לעולם, זה עוד מצב טוב. באירופה הרווחים במדד הסטוקס 600, שזה המדד הכולל של אירופה, ירדו בכמעט 10%. במדד המשקים המתעוררים ראינו ירידה ברווח של 11.5%. האם זה צפוי להשתנות? התשובה היא כנראה שלא. ואולי אני אגיד פה דיסקליימר, אנחנו מניחים שיש קשר מראש, בין סביבה כלכלית לרווח, כי בסוף הרווח נובע ממחירות ומסביבה כלכלית. אם אין קשר בין כלכלה לרווח, אז בדבסתם כרגע 20 דקות על ההזנה לפודקאסט שאין לו שום משמעות. אנחנו מניחים שיש קשר, ואנחנו מסתכלים על הכלכלה בעולם והיא נראית פחות ופחות טוב.
אז יכול להיות שפשוט השאלה שצריך לשאול, זה האם הניתוק, האם יש בכלל ניתוק בין הכלכלה, כמו שאתה מדבר, לבין הכלכלה האמיתית, שאנחנו רואים ברחוב וחברות מרוויחות, והאם הניתוק הזה, האם הוא קיים, האם הפערים גדלו?
אז אני חושב שיש ניתוק בין הכלכלה לשווקים. השווקים עלו ועלו ועלו על רקע של שני גורמים מרכזיים, אחד זה ההבנה שריבית לא הולכת לשום מקום, והשני זה טראמפ קצת נרגע. אלה שני הגורמים שהעלו את השווקים בשנה האחרונה. וא', טראמפ קצת נרגע, אף אחד לא מבטיח שהוא יישאר רגוע, וב', נכון שהריבית לא הולכת לשום מקום, אבל גם, אוקיי, מיצינו את זה, אני אומר. השוק יקר גם ביחס לזה. וכדי שהשוק יחזור לרמות מחירים קצת יותר סבירות, אני רוצה לראות גידול ברווח, וגידול ברווח יהיה קשה לו להגיע כשהמשק האמריקאי בעתה, שגרמניה מפלרטטת ממש עם מיתון כבר, אנחנו כבר רבעון שלישי ברציפות כנראה, עם צמיחה סביב האפס בגרמניה. היה מינוס 0.1, אחרי זה פלוס 0.1, גם הרבעון הזה כנראה, הצמיחה צפויה להיות אפילו שלילית שוב. אירופה לא נראה טוב, יפן לא נראה טוב, סין בהאטה, גם ישראל אנחנו מתחילים להרגיש סימנים ראשונים של האטה, בעיקר בכל מה שקשור לייצוא, וזה עולם שבו אתה אומר, אוקיי, למה שהרווח של הפירמות יעלה בהסתכלות קדימה? ואם אתה לא מצפה שהוא יעלה, בטח לא בקצבים מאוד מהירים, אז אתה צריך להגיד, אוקיי, אז המחירים כנראה גבוהים מדי.
יש לי תשובה אבל לשאלה.
אוקיי.
אולי בגלל שהעבודה, שוק העבודה הוא במצב כל כך נפלא בכל העולם.
שוק העבודה...
ברוב העולם.
ברוב העולם. אבל שוק העבודה הוא בהגדרה אינדיקטור בפיגור, לא מקדים. צריך לשים לב לזה, זה נורא מבלבל, כי הבטלה זה משהו שכולם מבינים, אז בדרך כלל מתייחסים אליו כהסבר למצב הכלכלה. ההבטלה עולה אחרי ההאטה, אחרי המיתון. ההבטלה יורדת אחרי צמיחה. זאת אומרת שאם מחר מאיזשהו ניקח גורם חיצוני שיוביל למיתון בישראל, אז בום, יש מיתון, המחירות נפגעות, לוקח זמן עד שהפירמות באות אומרות, אוקיי, אוקיי, יש פה ירידה במחירות, מסתבר גם שהיא לא זמנית, אני נאלץ להתחיל לפטר אנשים, אבל גם חג עכשיו, אז אני אתחיל את זה בעוד חודשיים. השוק העבודה הוא אינדיקטור בפיגור, מה שנקרא, הוא מגיב למה שקורה בכלכלה, הוא לא מוביל את הכלכלה. אז זה שהיום אנחנו בסביבת הבטלה מאוד מאוד נמוכה, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בעולם, זה לא אומר שום דבר על לאן הולכים הדברים קדימה. יש אינדיקטורים שהם טובים בלחזות לאן הולכים הדברים קדימה. למשל, סקרים, הרבה סקרים, מה לעשות? החברות, הפירמות, מנהלי הרכש, יש מה שנקרא מדד מנהלי הרכש, שזה סקר שעושים בקרב מנהלי רכש, שהם מרגישים, הם מרגישים את השוק, והיום אני תסתכל על הסקרים האלו, ויש הרבה סקרים כאלו בכל העולם, כולם מציירים תמונה של האטה, של זה שבשנה הקרובה בכלל האבטלה תתחיל לעלות עוד פעם. אם אתה מסתכל על הייצוא הישראלי של סחורות לעולם, אתה רואה שאנחנו כבר בירידה. מה לעשות? כל העולם באטה. הקליינטים שלנו קונים פחות. אז אנחנו רואים ירידה בייצוא הישראלי של סחורות, בייצוא שירותים, שזה בעיקר הייטק, אתה עדיין רואה עלייה, אבל העלייה הזאת, הקצב שלה הולך ופוחת בחודשים האחרונים, שזה גם סימן להאטה מבחוץ. יש סימנים כאלו, וזה יתורגם אם לא קיטון ברווח, לפחות לזה שהרווח לא הולך לגדול בקצב מהיר. אם הרווח לא הולך לגדול בקצב מהיר, אז השווקים, שוקי המניות כנראה יקרים. חשוב פה בדיוק לומר, עוד פעם, שוק יקר, יכול להיות יקר הרבה זמן, זה א', זה לא אומר שחודש הבא שוק הולך לרדת, אף אחד לא ידע לעולם לתזמן, גם אם יהיה תיקון בשוק, אנחנו לא נדע מתי הוא קורה, באיזה יום הוא יתחיל, אפילו לא באיזה שבוע, אפילו לא באיזה חודש.
אפילו זה יכול לקרות היום.
זה יכול לקרות היום, וזה יכול לקרות גם בעוד חצי שנה באותה מידה.
כן.
אז אף אחד לא ידע לתזמן מתי זה יקרה, ולא פחות חשוב, יותר חשוב, אף אחד לא יודע כמה זמן זה יימשך. זאת אומרת, נגיד ומחר השוק יורד 5%, האם בזה נגמר התיקון? יכול להיות. יכול להיות שהוא גם יימשך 10%, האם בזה נגמר התיקון? יכול להיות. יכול להיות שהוא גם יהיה 5%. אנחנו לא נדע לקנות, להגיד מתי זהו, זה נגמר.
מה שכן יותר קל לנתח את הכלכלה.
את הכלכלה יותר קל לנתח. השוק הוא מה לעשות? מושפע מאוד מפסיכולוגיה. שזה קשה מאוד לנתח מתי מתחיל התיקון, מתי נגמר התיקון. לכן יותר חשוב להסתכל על המגמה. המגמה היא תוצאה בסוף של הכלכלה. אז אנחנו מדברים על האטה בעולם, אבל אנחנו לא מדברים על מיתון. עכשיו, בסוף, אם אין מיתון, אם יש עדיין צמיחה חיובית, גם אם היא יותר איטית, זאת אומרת שהמגמה בשוק ההון תמשיך להיות חיובית. אנחנו לא נעשה כנראה, אם מסתכלים שנה, שנתיים קדימה, עוד פעם 30% בשנה, אבל עדיין השוק צפוי להניע רווחים חיוביים. מה שבעצם אומר, המסקנה שהיחידה שאפשר להוציא מכל הסיפור הזה, זה שאם מחר יש תיקון בשוק המניות, כי המחיר קצת גבוה מדי, התיקון הזה יכול להמשיך תקופה מסוימת, עד שהמחיר יראה למשקיעים מחדש כמחיר מעניין, את התיקון הזה צריך לקנות, צריך לחזור לשוק, כדי ליהנות מהמגמה ארוכת הטווח, שהיא עדיין חיובית, וצפויה להמשיך להיות חיובית.
הצלחת לבלבל אותי, חשבתי שאני אבוא לפודקאסט הזה, ואני אדע מה לעשות, להשקיע, לקנות, לא לקנות, ולמכור.
בדיוק מה לעשות.
קצתי מבולבל.
תחכה עד שיהיו ירידות, ואת הירידות האלה תקנה.
למכור בירידות, לקנות בעליות. תמיד נכון.
בדיוק.
והחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
אז שמת לב שאנחנו בתקופת החגים, כן?
בוודאי. איזה?
אמריקאים, אני מדבר עכשיו. ושמת לב, לא רק, בעצם לא רק אמריקאים. אומרת, גם חנוכה חוגגים בארצות הברית.
נכון.
וגם קוואנזה. ושמת לב שאנחנו בשנת בחירות?
שמתי לב.
אתה יודע למה לא שמת לב? לא שמת לב לזה שהאתר הרשמי של קמפיין הריצה לנשיאות של דונלד טראמפ פרסם מאמר, אני אקרא לזה, או עמוד שלם באתר הקמפיין, שהכותרת שלו לצד תמונה מאוד יפה של הנשיא והבלורית שלו, זה How to win an argument with your liberal relatives. פרסם רשימה של 15 נקודות, שאתה צריך פשוט לשנן אותם.
לשיחות שלום.
לשולחן הקריסמס, איך לנצח בוויכוח עם הליברלים האלה. פשוט דף מסרים. טראמפ פרסם לאוהדים שלו דף מסרים לשיחות החג. זה פשוט נפלא. יש שם את כל הדברים הטובים שטראמפ עשה, כל הדברים הרעים שטראמפ עשה מוצגים כדברים טובים. פשוט נפלא. פשוט, אני לא מבין איך לא כולם עושים את זה.
כן, כי יש רק אחד כזה.
כנראה.
כן. אני אקח אותך לפרק האחרון של 60 Minutes, או לא האחרון, לפני שתי פרקים, לפני שני פרקים, סליחה, ג'יימי דיימונד התראיין שם. עכשיו, כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, ג'יימי דיימונד, המנכ״ל המיתולוגי של ג'י.פי. מורגן צ'ייס, ובעצם היחיד ששרד את מאז תחילת המשבר מ-2008 עד היום, בחור כמובן מלא בעצמו שעשה 40 מיליון דולר בשנה שעברה, ראיון, אני בהערת שוליים, ראיון כזה לא עובר בארץ. זאת אומרת, מכל מיני סיבות, אם אתה תשב ותראיין עכשיו מנכ״ל בנק גדול בישראל, איך שהם עשו את זה שם, מסכן יהיה העיתונאי שיעשה את זה. תראו איזה, אתה יודע, וזה 60 מינט תוכנית הדגל, ומראים איזה יופי, תראו את המשרדים שלנו פה ושם. אבל בכל זאת אני רוצה לקחת לך נקודה אחת, מה שג'יימי דיימונד עשה בשנה האחרונה, הוא חלק הרי מהמשבר של 2008, היה הנפגעת, העיר הנפגעת העיקרית, הייתה דטרויט. עם כל התעשייה שקרסה, ויש שם פחונים ובתים, והוא אמר, אני רוצה לפתוח עכשיו קרן, שתעזור לעסקים שם, והוא לקח את, מה הוא עשה? הוא לקח את כל הביג דאטה שיש לבנק, תבין, זה הבנק, זה כאילו הבנק הכי גדול בארצות הברית, הוא לקח שם, בעולם, כן? והוא לקח, הוא ניתח, הוא בנה שם מרכז עצום של המון המון אנשים, והוא ניתח כלים כלשהם ברמת האם אתה עכשיו צריך לקנות חלב, ואתה גר באזור מסוים, מה הרדיוס שנסעת בשביל לקנות את החלב, ואז הוא בחן את זה שכולם בשכונה שלך עושים את זה, ואז הוא אמר למישהו שבא אליו ואמר, אני רוצה לפתוח מקולת, שמע, חביבי, אתה הולך בדיוק לספוט הזה, ואתה פותח שם את המקולת, והשירותים האלה, כן, בחינם, בהשקעה של, אני לא זוכר כמה, מה הסכום שהוא בדיוק השקיע, אבל אתה יודע, הוא רואה מזה דיבידנדים מן הסתם, הוא רואה אנשים לוקחים ממנו את ההלוואות, והוא מרוויח מזה.
לא חושב שהוא צדיק.
לא, זה רחוק מזה, זה רחוק מזה, אבל זה סתם נקודה יפה שהוא עשה. סתם. כן, שלפעמים בנק עצום וגדול יכול להשקיע מיליונים בודדים ולהרים ערים. אתה חושב שהיו עושים פה את זה על עיירת פיתוח כמו
אזורים שלמים, כן.
כן.
אזורים שלמים. כן, מהמם.
עושים את זה היום, עושים את זה, גם בנק הפועלים עושה את זה, אבל משהו יותר כללי, משהו יותר ארצי, וזה יותר קמפיין כזה שהוא נעזור לעסקים הקטנים, שוב, להיכנס לנקודה הספציפית של אפילו כמה שכונות בעיר מסוימת, דרום תל אביב או משהו, או שכונה כלשהי בירושלים, ופשוט לפרק שם את המקום.
יפה.
זהו. עד כאן, נשתמע בשבוע הבא.
בשנה הבאה.
בשנה הבאה.